טוב, בוקר טוב. אנחנו ממשיכים באיגרת נ'. אז ראינו שהרב ממליץ לרב מילשטיין להתנהג עם בניו שהפסיקו לשמור מצוות במידת החסד הגמור, ולהסתכל על הרצון הטוב שמסתתר באידיאלים שלהם, הרצונות שלהם. ואתם רוצים כל מיני דברים, יש בדבר הזה, בנטייה הזאת, דבר טוב, והשורש שלו בתורה. זו אמירה מאוד בסיסית ליחס שלנו לכל דבר שאנחנו פוגשים בעולם שיש בו איזה רסיס טוב, לחפש איפה הרסיס הטוב הזה נובע מהתורה. למה? כי אנחנו באמת מאמינים שהתורה היא הסדר של העולם. הקדוש ברוך הוא יסתכל בתורה וברא את העולם. אז אם מוצאים בעולם איזשהו דבר טוב, בטוח שיש לו בסיס ושורש בתורה. עיקר הטעות שלהם היא מה שהם סוברים, שהדברים הטובים שהם מרגישים הם נגד התורה. הרבה מאוד אנשים לא מכירים את התורה, וחלק מהאנשים אפילו חושבים דברים לא נכונים על התורה. למשל, כמו שלמדנו על תנועת ההשכלה, כל תנועת ההשכלה היהודית קמה על בסיס תנועת ההשכלה הנוצרית שיצאה נגד הנצרות. המדענים, המשכילים הנוצרים הרגישו שהנצרות היא נגד המדע, היא נגד ההתפתחות הטכנולוגית, היא נגד ה... ואז כשזה הגיע לעם ישראל, אז באופן כאילו לגמרי טבעי, אנשים יהודים אמרו, גם היהדות היא נגד המדע, היא נגד הטכנולוגיה, מה שלא היה ולא נברא. בסדר? היהדות היא נגד הכפייה האנטי-דתית, זה כן, היא נגד ההסתה האנטי-יהודית, זה כן, אבל מדע, טכנולוגיה, ועם ישראל רואים בטכנולוגיה יד השם ממש כמו הטבע. אלא מה? לא מכירים את התורה. אז אם מישהו לא מכיר את התורה ומתחיל לייחס לכל מיני דברים לא נכונים, אז הוא יוצא נגד התורה. מפורסם הסיפור עם הרב בר שאול, ומובא באחד מהספרים שלו על אותו קיבוצניק שבא אליו, הוא יש לו מלא טענות וזה על אלוקים, והוא גמר לצעוק ולצעוק. הרב בר שאול אמר, אני מסכים איתך עם כל מילה. מה אתה מסכים נגד אלוקים? לא, מה שאתה אומר זה הכל נכון, רק שזה לא אלוקים וזה לא התורה, זה הכל מהמצאות, אין שום קשר. על כן, אף על פי שראוי להתן להם חופש ללמוד כתב ולשונות וחוכמות כאהבת נפשם, מכל מקום ראוי שהם מצידם יראו את חיבתם ליהדות ולמצוות, לכל הפחות לעיקריות והחמורות, שבזה הם עושים חסד ומשפט עם כלל ישראל. ראינו שכל מי שיש לו תחושת אחריות ושייכות לאומה, הוא מרגיש באופן טבעי שייכות לתרבות היהודית, לספרי הקודש היהודיים, למצוות העיקריות, הוא מרגיש שייכות לזה. ולכן אומר רב, צריך להאיר את הנקודה הזאת. אם אתה שייך לאומה הישראלית, שייך לכלל ישראל, שייך לעם ישראל, אז ודאי שאתה שייך לתנך ולכל ספרות הקודש, כן? לכל עם יש מלא ספרות לאומית. מה הספרות הלאומית שלנו? ביאליק. יש לנו ספרות של 3,300 שנה. ואם אברהם אבינו 3,700 שנה, יש לנו ספרות. אין הרבה עמים עם ספרות כזאת עתיקה. עכשיו, כל העמים, קח איזה סיני, תדבר איתו על הכתבים של לאו צה. וואו, יש לו כתבים מלפני 2,000 שנה, או כזה אחוז, לא לפני 2,000 שנה, נגיד. קחו ודות בהודו, או כל אומה שיש לה ספרים עתיקים, מתייחסים לזה ברצינות רבה. כאילו, רק בעם ישראל צריך להתענך, נו, תורה, נו, גמרה, נו. חבר'ה, כל אומה הייתה מתה שיהיה להם את הספרים האלה. חוכמה עתיקה עם עוצמה כל כך גדולה, והדבר הכי מדהים שהחוכמה הזאת היא לא של פעם. היא חיה היום. כל יהודי מתחיל, לומד היום תנ"ך, מלפני 3,300 שנה, תורה, תנ"ך, משנה, גמרה. זה שלנו, כן? זה לא... חיבה לכלל ישראל. וצריך להסביר להם. לפי מדרגתם, שלעשות צדקה נצחית עם האומה, על ידי מה שיגרמו מצידם שיחיו בקרבה הדברים המקודשים למראש מקדם, הוא דבר ישר לכל אדם. זאת אומרת, ללמוד תורה. למה נלמד תורה? כי זה מחזיק באומה את התרבות שלה, את הדברים המקודשים לה, החשובים לה. אתם חלק, אכפת לכם מעם ישראל? אם אכפת לכם מעם ישראל, לא אכפת לכם שיהיה בעם ישראל תנ"ך, שיהיה בעם ישראל על שולחן ערוך? ואיש ישראל צריך להרגיש את היושר הזה באופן יותר גדול, מפני שבכל אופן יוכל אפילו היותר ירוד שבנו למצוא שיש לנו איזה הצטיינות מכל העמים ברוחניות. יש משהו בעם ישראל, לא? אין כלום, עם ישראל יש לנו איזה משהו שהוא מצוין מכל העמים. הרסיס הזה של הספרים שיש כאן, העמים מתים על זה. צריך להבין שבאומות היחס שלהם לתורת ישראל, עם כל האנטישמיות ועם כל, הם יודעים שיש כאן איזו אמירה אלוקית. מתוך השמונה מיליארד יש איזה 7.5 מיליארד מינימום שרואים בעם ישראל ובתורה של עם ישראל דיבור אלוקי, כולל כל הנוצרים, כל המוסלמים, חלק גדול מהבודיסטים, חלק עצום מהאנושות רואה במה שיש לנו ושייך לנו דיבור אלוקי, חוכמה אלוקית. אז רק אנחנו צריכים לזלזל בזה? יש לנו משהו מצטיין, אנחנו מצוינים בזה, וזאת ההצטיינות. אין ראוי לכל ישר דרך לגרום מצידו שתהיה נשפלת, זלזל בקודשי ישראל. אומר הרב לרב מילשטיין, נסה לדבר עם בנים שלך באופן הזה. אז כן, זה הדרכה כללית איך לדבר עם הדור. זה לא רק עם הבנים של הרב מילשטיין, איך מדברים עם הדור. יש לנו לאומה הזאת, יש אמירה רוחנית, מוסרית מדהימה. צריך לזלזל בזה? למה? ראוי לגרום לחשיבות על ידי מה שמתנהגים ביחד עם ההשכלה והסדרים החדשים בחיים לפי הזמן, בכל זאת בדרכי ישראל. הרב כאן אומר, אנחנו לא מזלזלים בכלים המודרניים, בהתחדשות המודרנית. אנחנו לא נגד נסיעה במכוניות ונגד מזגנים, אנחנו דווקא בעד, זה לא מפריע שיש מזגן ושעושים ספונג'ה עם רצפה, זה בסדר גמור, לא צריך למרוח חול על הרצפה ולשפשף. אנחנו לא פרימיטיביים, כי לפעמים יש איזו תחושה, הדתיים, התורה, המצוות, זה משהו פרימיטיבי כזה. אני חושב שכשהייתי ילד קראתי שיר של ביאליק, הייתי ילד קראתי את כל השירים של ביאליק, זה מאוד הרשים אותי. משורר, סופר, משורר, היה שם מעניין לקרוא. יש לו איזה שיר אחד שהוא מתאר את האנשים שלומדים תורה עם הגמרה המאובקת הגדולה לאור הנר חלב המטפטף, זה נשמע כזה מלא קורי עכביש ואבק ולכלוך, וזה הדתיים. עכשיו תחשבו, זה החינוך שמקבלים בבתי הספר נגד היהדות, נגד תורה. זה משהו פרימיטיבי, הדתיים אין להם... חבר'ה, דתיים זה אנשים שיש להם את כל הכלים המודרניים ובתוכם מכניסים קודש. לכן הרב מדבר המון, גם בבתי הספר, הוא מדבר על זה שצריך שסדרי הלימודים בבית הספר יהיו הכי מודרניים. יש לוח אלקטרוני? כל בית ספר, כל כיתה בתלמוד תורה צריכה לוח אלקטרוני. יש מחשבים? כולם עם מחשבים פרטיים. התוכן הוא תוכן של קודש. זאת אומרת, אנחנו לא בזים להתקדמות ולהתפתחות, להפך. אנחנו רואים כל התפתחות טכנולוגית כרצון השם, כיד השם. אז לכן אומר הרב, אנחנו עם הסדרים החדשים, אנחנו לא נגדם. מצאת איזו שיטה יותר טובה, מודרנית, איך יושבים יותר בצורה בריאה? קדימה לך. לא חייבים לשבת על מין ספסלים ישנים כאלה שעושים כאבי גב עם... לא, לא חייב. שזה יהיה נוח. אז מי שמזלזל ומשפיל את התרבות הישראלית, את התכנים הישראלים, זה, זה, זה ממש מדרגה נמוכה. כן? ולכן אנחנו צריכים לדבר באופן כזה שהילדים יקשיבו לנו ולהרים אותם, לגרום להם להתלהבות פנימית של קדושה. אבל אם ההורים ינסו להתייחס לילדים או לבנים בחוזק יד, באלימות, אלימות לא מונעת. כל פעם שיש כפייה ואלימות זה גורם התקוממות. גם אם ננסה לכפות למשהו טוב זה גורם להתמרדות. ולכן אומר הרב, זה לא בחוזק יד שאנחנו רוצים להרים אותם למעלה ממדרגתם. כן? אפילו שההורים ממש מתלהבים מהקודש, ברגע שזה יהיה באלימות זה לא יעבור. לעומת זאת, אם זה יעשה בצורה שבאמת ההורים מתלהבים, הכל טוב, דוגמה אישית טובה והם מלאי קודש, הכל מצוין. אבל כשמדברים עם הילדים צריך ללכת עם הילדים למקום שלהם ולהרים אותם, לרומם אותם, ולא להכריח ולכפות. כן? זה לא יועיל כלל, זה רק יזיק. על כן אשרי אדם שומע להצעתי בזה, שבזה יציל את בניו מרדת, כן? לא ירדו לשחת, ויקרבם באהבה לאט לאט לדרכי ישראל. סוף סוף כשיבואו בשנים, מתי זה יקרה? הם הגיעו לגיל 40-50, הרב לא ממהר. הוא לא אומר, עכשיו בגיל 20 הוא יתפקר, בגיל 22 הוא כבר יהיה צדיק. כשיבואו בשנים, יטיבו מעשיהם, ובניהם אשר יוולדו להם יוכלו להיות טובים מאבותיהם. הוא מדבר כבר לנכדים, אה? הוא אומר, זהו. הייתה לי סבתא, יצר למשפחות, רבנים, חסידים, אז היא הכירה את הרב קוק. בכל אופן, אז היא יום אחד קראה לי ואמרה לי, אני רוצה לכתוב ספר. הייתה אז בת 83. היא רוצה לכתוב רומן, ספר. מה היא רוצה לכתוב? היא רוצה לכתוב על תהליך שבו יש משפחה של אנשים צדיקים, דתיים, יראי שמיים, הבן שלהם נהיה ציוני, קויפר, היא עלתה לה בגיל 16 מרוסיה, אז היא נכנסה ישר לתוך כל התהליכים האלה. היא הייתה יראת שמיים, אבל היא פגשה סביבה המון אנשים שהתפקרו. הילד התפקר, והנכד שלו מתחיל להתעניין ביהדות, והנין כבר חזר בתשובה, נהיה צדיק כזה. זה מין רומן כזה, כן, אחד. זה עכשיו, הרב יש לו סבלנות, הוא אומר, אם נתנהג נכון, הדור השלישי כבר יחזור בתשובה לגמרי. השם יתברך יעזרנו להטות לבב פושעי עמנו לתשובה שלמה. הוא אומר, יש פה פשיעה, הוא לא אומר, הם צדיקים, הם פושעים. יחזרו בתשובה שלמה. יחיש לנו ישועתו באמת, בבל ציון גואל, שווה פשע ביעקב. אז כן, אנחנו צריכים לדעת שהיחס הוא משמעותי. היחס זה לא יחס שהרב לא אומר כאן להיות באיזה מצב של, נקרא לזה, אדישות. לא אכפת למה אתה עושה, גם לא במצב של חוסר ביטחון עצמי, של מסכנות. לא, הרב אומר, לא, יש לנו עמדה ברורה, יצוקה, מסודרת, רק להגיד אותה לילדים, לבנים, לעם ישראל, בצורה שתתקבל על הלב ולא בכפייה. למרות שיש מושג של, שהוא שונה קצת, שהוא נקרא לזה סדר החיים הלאומי, מה שקוראים היום, אוהבים לקרוא לזה במרחב הציבורי, שמירת שבת במרחב הציבורי. מה הכוונה? יש את ההתנהגות הלאומית, בהתנהגות הלאומית אנחנו רוצים שההתנהגות הלאומית תהיה על פי תורה. אם זה היה בידינו היינו רוצים שמערכת המשפט תהיה על פי תורה, מערכת החינוך תהיה על פי תורה, מערכת, לא משנה, התקשורת תהיה על פי תורה, שלא יהיה רכילות ולשון הרע בתקשורת. כן? היינו רוצים, איך עושים במערכת לאומית משהו? חוקים. אז אנחנו כן בעד חוקים שעניינם במרחב הציבורי יש כאן הופעה של תורה, הופעה של רצון השם. עכשיו, באופן פרטי, אם יש אנשים, כמו שהרב קורא להם, פושעי עמנו, אז לא להכריח אותם ולכפות אותם, אלא במרחב הציבורי, באמת העולם מתנהג על פי... זה עם ישראל, זה לא איזה... עכשיו, באופן טבעי זה קורה בהתאם למצב של האומה. מן הסתם לא תוכל לחוקק חוק במרחב הציבורי אם האומה לא נכונה לחוק הזה. ולכן יש כל הזמן איזה מתח מסוים, האם אפשר לחוקק שלא יהיה תחבורה ציבורית בשבת או אי אפשר. מתי יהיה אפשר? כשהאומה תגיד, וואלה, זה נכון? מה זה המדינה מפעילה תחבורה ציבורית? זה לא המדינה, זה חברת הסעות פרטית? מאוד מצער, צריך להחזיר אותם לתשובה. נהג מונית, אנשים עושים, חבל מאוד. אם הכבישים מולעמים, נקרא לזה, כאילו, זה משהו אחד. היום הכבישים, אם כל כביש היה, נגיד, כביש של מכס, יכול להיות שכביש 6, דרך אגב, אם הוא היה מולעם, זה מה שיקרה עוד איזה 20 שנה, יכול להיות שהוא יצריך לציבור משהו. כרגע זה חברה פרטית מפעילה את זה. מאוד מצער, אבל... זאת אומרת, מה ששייך לאומה, זה צריך בשאיפה להיות על פי תורה. אנחנו רוצים שהדברים יתנהלו, יושבים בכנסת שלא ידברו שם לשון הרע ולא רכילות ולא יוציאו שם רע לאף אחד. צריך להיות על פי תורה. אני אומר, כאילו,
סוף שם אמר שכל דבר שבא לכפייה לא מתקבל, או אין לך יותר אידיאלי ויותר נכון, שדבר יבוא בתור קרוב אל הלב, בתור שכנוע או לימוד, או שאדם עצמו רוצה בעצמו, בוחר בדרך חיים הזאת, אולי הדרך לשנות את החיים המרחב הציבורי, דרך בדרך של חינוך, ואני לא אומר משהו במישור המדיני, של עמוקות, של דרכות, ודווקא להמעיט ככל האפשר מהמעורבות החוקית, שבעצם נעשית בכפייה בהגדרה מלמעלה. זאת אומרת, לצמצם את הסמכויות בכל נושא, למינימום ההכרחי, ואת כל שאר המרחב הציבורי, נהיה לנו פי חינוך.
המינימום ההכרחי זה על פי המצב של האומה, אתה מבין? מה שאתה אומר, אתה אומר, מינימום ההכרחי, מה זה מינימום ההכרחי? מי אמרת על מינימום
ההכרחי?
מה, אין לנו חוקים במלא דברים שהם מאפשרים לשכן לחיות עם השכן שלו? לא, בימינו, כן? היום, אין סנהדרין. אני מתחשק לבנות מרפסת לתוך החצר של השכן בגובה 2 מטר. סליחה? צא מהחצר שלי. צריך חוק, נכון? אין ברירה. לא, גם משרד החינוך צריך חוקים. איך מתנהלת כיתה, איך מתנהל בית ספר, צריך חוקים, נכון? כי כל אחד עושה מה שמתחשק. אני מתחשק להרביץ לך עם שוט כדי שתלמד. צריך חוק שאני לא מרביץ לך עם שוט. לכן אני אומר, החוקים נכנסים לכל הקישקה של כל התנהגות כמעט. זאת אומרת, ברגע שאנחנו חברה, אז יש חוקים. עכשיו, האם נכון להפריט את בתי הספר? אני בעד. לפני אישי, אני בעד. למה להפריט? קהילה שרוצה חינוך, שתחנך. צריך כמה עקרונות שלא יהיה נגד המדינה, אבל קהילה תיקח מנהל, מורים, תשלם להם כסף, המדינה נותנת תקציב אישי לכל אחד במקום תקציב גורף, מעולה. זאת אומרת, המצב האידיאלי מבחינתי במערכת החינוך, זה שמרגע שנולדת מוקצב סכום עבורך לחינוך עד שאתה גומר תואר ראשון באוניברסיטה עירת שמיים כמובן, ועכשיו אתה, ההורים שלך משתמשים בכסף הזה רק לחינוך. אתה לא יכול לקנות עם זה שברולה, אתה לא יכול לקנות עם זה קורקינט, אתה יכול להשתמש בזה לשלם לבית ספר או למכללה או לישיבה. עכשיו כל קהילה כזאת יכולה להקים, ויש להם תקציב, כי לכל אחד יש תקציב לשלם. מצוין, זה מה שצריך להיות. זה החוסך, זה 30 מיליארד שקל למשרד החינוך. רק שהיום עובדים בצורה אחרת, לא מסכימים איתי מה לעשות. אז זה נותן הרבה מאוד מרחב לקהילה איך לחנך. נהדר. במדינת ישראל היום רוצים לחנך לכיוונים שהמדינה רוצה. זה קצת כזה שלטון עם השפעה קצת... קומוניסטית, אני חושב. אומרת, יש כאן משהו שהמדינה רוצה להכתיב לאזרחים מה לחשוב, איך להתנהג, מה להיות. זה מדינת עלייה, באו מהרבה מקומות, צריך שכולם יהיו אזרחים שווים. אז המדינה כאילו נכנסת אבל זה, שוב אני אומר, ביסוד של הדברים יש, אם זה בחינוך, אם זה בכל דבר, כמובן שההשתדלות צריכה להיות כזאת שבאמת אנשים ייבנו ויתחנכו ויתקדמו בלי כפייה. לעומת זאת, כשיש מה שאנחנו קוראים המרחב הציבורי, זאת אומרת מה שמייצג אותנו כאומה, ההתנהלות הציבורית של נבחרי הציבור, של הרכוש הציבורי, זה צריך להיות על כיתה עד כמה שאפשר. זאת אומרת, אם יש רכוש למדינה, מפעל שהמדינה הקימה, המפעל הזה לא עובד בשבת. ככה זה המפעל של כולנו, לא עובד בשבת. לא, אבל אנחנו, אז אם יש כפייה אנטי דתית, הוא יעבוד בשבת. המצב האידיאלי, הוא לא עובד בשבת. אם אגד שייך למדינה, אגד לא אמור לעבוד בשבת. לא שייך למדינה, יש איזה מיליארדר שקנה את אגד וזה שלו, חבל שהוא לא חזר בתשובה, יחזור בתשובה, אם לא, זה ילדים שלו. בוקר טוב.